ראשיתה של השיעור הזה זה בעצם העובדה שאנחנו יושבים פה הערב, אנחנו בימי בין המצרים, וסך הכל אנחנו גם עושים את האבילות הזאת ומקיימים את זה במדינת ישראל. כלומר, בזמן הזה של השנה בדרך כלל מסובבים מאמרים שונים למיילים וכל מיני אתרי אינטרנט, וכל המאמרים בעצם אומרים אותו דבר. אנחנו כבר נמצאים במדינת ישראל, יש לנו ברוך השם את ירושלים בידינו, ולא יכול להיות שאנחנו ממשיכים להתאבל בדיוק באותו צרה שהתאבלו בגולה לפני 100 שנה. כי משהו השתנה, ואי אפשר להגיד שמשהו לא השתנה. גם מישהו לא בדיוק ציוני שרוף, חייב להודות שמשהו השתנה. משהו השתנה. וממילא, אם משהו השתנה, באזור הזה של השנה מסתובבים הרבה מאוד מיילים שעוסקים בדיוק בנושא הזה. האם להשאיר את צום י"ז בתמוז, תשעה באב, ימי בין המצרים ביניהם, על מקומם, להמשיך להתאבל בדיוק כמו שהתאבלנו לפני 150 שנה, השם לעשות בהם שינויים. לא לבטל אותם לגמרי אולי, אבל לבטל קצת, להוריד קצת מהאבילות, מה שזה לא יהיה. אני קיבלתי לידי מאמר שכזה השנה, גם שנה שעברה קיבלתי מאמר כזה, ואני לא חושב שיעברו ימים עד שאתם תקבלו מאמרים כאלו גם כן, או שהם יהיו באחד מהכתבות בעיתונים. זה הנושא הבורר של התקופה הזאת של השנה. אני מודה שבדרך כלל המאמרים האלו לא יוצאים מאיזה נקודת מבט ציונית צרופה, או מאיזושהי נקודת מבט תיאולוגית, אלא בדרך כלל הם יוצאים מהעובדה שאנחנו באמצע הקיץ, אני נקרא החופש הגדול, ובום, תוקעים לנו באמצע כמה ימי אבלות שקצת עושים לנו את המסיבה. אלף, אסור לעשות מסיבות, ובית זה רק מחמיר והולך. שלושה שבועות באמצע החופש, כאשר חם בחוץ, ובמקום ללכת לחוף ולחופש, אנחנו דווקא צריכים להתאבל. אז זה סתם ניחוש פרוע, שלא כל המאמרים יסודם בהררי קודש. אבל יחד עם זאת, אני חושב שהמאמרים האלו זקוקים להתמודדות. האם באמת השתנה משהו, ובמילא האבלות צריכה להשתנות? או שמה אנחנו צריכים להמשיך באותה צורה? תחילתה של הסוגיה הזאת זה לא במדינת ישראל, אלא בזמן אחר, ותכף נסביר. הנביא זכריה היה נביא לכל דבר ועניין, אבל הוא היה נביא בתקופת איזה בית? הבית השני. וכידוע לכם, בפרק ז' בספר זכריה, הוא שואל שאלה מעניינת. בית המקדש כבר בנוי, בית המקדש השני, מקריבים קורבנות בוקר, ערב, הכל בסדר, והוא שואל, ההפקר בחודש החמישי, הנזק העשית עשיתי זה כמה שנים? כשישבנו בבבל 70 שנה, עצמנו, תשעה באב, היו מנת בימי בין המצרים. אפילו שחזרנו לישראל, עדיין לא היה בית מקדש, המשכנו. אבל עכשיו בית המקדש פנוי, אז הוא שואל זכריה, ההפקר בחודש החמישי, כמו שעשיתי בשנים האחרונות, האם לקיים בזה זה צום כאן? מה זה חודש החמישי? תשעה באב. במסכת ראש השנה, והזכרנו זה שבוע שעבר, באמת אמרתי שבוע שעבר שזו הסוגיה המרכזית בנושא הזה, במסכת ראש השנה יש משנה שאומרת שפעם שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, השליחים היו יוצאים בכל מיני חודשים להודיע לכל עם ישראל שיתקדש החודש באותו חודש. איזה חודשים יצאו? תנחשו. החודש חשוון לא יצאו. למה? לא נורא. אבל החודש ניסן ודאי יצאו. יש את פסח, חודש תשרי, יש את כל החגים. אפילו על חודש אדר יצאו, יש את פורים אולי. הגמרא המשנה אומרת, החודש כסלב יצאו מפני חנוכה. ומוסיפה המשנה הזאת, על אב מפני התענית. השלוחים יצאו, אותה המשנה נכתבה, באיזה תקופה, באיזה בית? בית השני. בית השני בנוי, ושליחים יוצאים. יפה. אז בעצם השאלה שנשאלת על המשנה הזאת זה א', מתי נכתבה המשנה הזאת? המשנה אומרת שהיו יוצאים באב מפני התענית. האם זה בתקופה שבית השני היה בנוי, או בתקופה שכבר לא היה בנוי, אבל עדיין היו מקדשים את החודש על פי הראייה? היה תקופה אחרי חורבן בית שני שהיו מקדשים חודש על פי הראייה. מה? ביבנה, נכון. במילים אחרות, האם אב מפני התענית זה בתקופת הבית או לא בתקופת הבית? והגמרא שם, כידוע לכולם, אנחנו מכירים את הגמרא הזאת משבוע שעבר, אומרת איך יכול להיות שהנביא זכריה מדבר על צומות, אותו פסוק שהוא מדבר על ששון ושמחה. צום הרביעי, צום החמישי, יהפכו לעם ישראל, לששון ולשמחה, לימים טובים. או שהם צום, או שהם יום טוב. ומה הגמרא עונה? בזמן שיש שלום, אז באמת זה יהיה יום טוב. בזמן שאין שלום, זה צום. אין שמד ואין שלום, רצו מתנים, רצו אין מתנים. זה הסוגיה המרכזית של הערב, והשאלה שאנחנו צריכים להתעסק איתה הערב, זה מה זה התקופה של אין שמד ואין שלום. וליתר דיוק, מהי התקופה שיש בה שלום? מהי ההגדרה של שלום שמבטלת לנו את הצום? אתה צודק שהגמרא שואלת היא הכי תשעה באב נמי, הגמרא עונה תשעה באב זה באמת שונה כי הוכפלו בו הצרות. כלומר, אין לך את המצב הזה של רצו מתנים, רצו אין מתנים, בתקופה שבה אין שמד ואין שלום. אבל בתקופה שיש שלום, הנחת הגמרא היא שלא יהיה שום צום, כי בפסוק הזה שזורים יחד כל הצומות, גם תשעה באב. כלומר, בתקופה שבה יש שלום יבוטלו כל הצומות. בתקופה שאין שלום, כל הצומות הם חלים, ולא רק חלים, דיברנו שבוע שעבר לפי הרמב"ן, חלים מהערב עם כל חמשת העינויים, כולל עשרה בטבת וכולל 17 בתמוז. בתקופה שאין שמד ואין שלום, אז באמת רצו מתנים, רצו אין מתנים, וכמו שאתה אומר, תשעה באב זה שונה. אוקיי? אלו הם סדר הדברים. יש שלום, אין שום צום בעולם. אין שלום, יש את כל הצומות ובכל החומרות שלהם. בתקופת הביניים, אז הצומות האחרים הם בגדר אופציה, דיברנו זה שבוע שעבר, ותשעה באב נשאר. אוקיי. ככה באמת פוסק השולחן ערוך, שהתקופה שבה השולחן ערוך חי, מה-16, שהוא כותב את השולחן ערוך, באמת לתקופה של אין שמד ואין שלום, ולכן הוא באמת אומר, בסימן תף קוף ממתת, שחייבים להתענות בתשעה באב, יזיין בתמוז, בגיל בתשרי, בעשרה בטבת, בפני דברים הרעים שאירו בהם. אוקיי. ממילא אני רוצה הערב להתעסק בנושא אחר, וזה באמת לא בתקופה שאין שמד ואין שלום, אלא ליתר דיוק, מהי הגדרת שלום שמבטלת לנו את הכל. וכדי לענות על השאלה הזאת, לא נשאל שאלה פשוטה. לדעתכם, מתי הגמרא אומרת שיש שלום? בית מקדש. כן? פשטות הגמרא, גם כן, לא כתוב פה את המילה בית מקדש, אבל סתם שאתה קורא את זה, אתה אומר, מה זה שלום? שיבנה בית המקדש. מה, תצום על חורבן בית המקדש שיש את בית המקדש? זה נשמע מגוחך. יפה, תסביר. יפה, בדיוק, בדיוק. וממילא בעצם מה זה שלום? האם באמת תקופת בית שני צמו? כידוע לכולם, תקופת בית שני לא היה בדיוק תקופת הפאר של עם ישראל. הגמרא אומרת לדוגמה שבבית ראשון היה הרבה זהב בית המקדש, שבאו הכובשים, מי היו הכובשים בימי בית ראשון? הבשרים, אחרי זה הבבלים, נבוכדנצר, נבוכדרן, הם נכנסו לירושלים, הם גנבו, פשוט גנבו, היה סיסו וסמכו, על עצם הזהב שהיה בבית המקדש, כלומר הבניין היה יפה. שלא נדבר על כך, שבתוך בית המקדש היו כל מיני ניסים שקרו מדי יום, שבתקופת בית שני לא היה לא את זה ולא את זה. בית המקדש לא היה כל כך יפה, אבל זה נתון במחלוקת, אבל אין ספק שהניסים לא היו. בספר עזרא, פרק ג', יש את התיאור של בעצם ייסוד בית המקדש השני. אז אני הייתי חושב שתקופת בית שני, אחרי 70 שנה של גלות, עם ישראל חוזר לארצו, מקימים את בית השני, היה סיסו ושמחו, היה שמחה ענקית. ובמקום זה מה אנחנו רואים פה בפסוקים? ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית ביניהם בוכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. ולא רק זה שהם בוכים, אלו שזוכרים את הבית הראשון, ואין העם מכירים את כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה והכל נשמעת למרחוק. באותו מעמד אנחנו מדברים פה על טקס חנוכת הבית השני, יש דחי ויש שמחה. מי בוכה? למה הם בוכים? לא כתוב.
יש להם מה להשוות.
ובאמת מה היה חסר בבית השני? הבאתי פה שני גמרות לדוגמה, שניהם במסכת יומא, שעוסקת כמובן בעבודת כהן גדול. אז גמרא בפרק בדף כף א' אומרת, אלו חמישה דברים שהיו בין מקדש הראשון למקדש השני, ואלו הם ארון. לדעת הרמב״ם, בלי ארון אין קדושה לבית השני, לכן מי שבאמת צובר כרמב״ם חייב להגיד שהארון נגנז מתחת להר הבית, ובעצם קדושתו עולה ועולה עד השמיים אז היה ארון בבית השני, רק לא היה ארון פיזי בבית השני. ובכל זאת, אתם יודעים מה זה? בית מקדש בלי ארון, זה כמו היום בית כנסת בלי ארון קודש. דבר מאוד קשה לתפוס. בהחלט מי שראה את הבית הראשון מרגיש את ההבדל. הוא כפור. לא היה את הארון עם שברי הלוחות. כן? לא, טכנית לא היה את הלוחות. כלומר, ארון, בהגדרתה, זה לא רק קופסה, זה קופסה שיש בה את השברי לוחות ואת הלוחות השניים ואת הספר תורה שמשה כתב.
אבל אני חושב שבמיתיים,
נכון.
לא כל ארון היה
יותר מארון אחד, אבל הארון, העדות, שהקרובים נמצאים למעלה, בעבודת כהן גדול נמצא שם ביום הכיפורים, והניסים של שתכף נראה, וכפורת וכרובים, הכרובים, כן, שמחבקים זה את זה שעם ישראל נמצא בשלום, ושלא הם פניהם זה לזה. כל הניסים האלה לא היו, אז אתה מבין, זה לא רק הארון, הקופסה, זה מה שיש בתוכה, והניסים שקרו מחוץ עליה. העבודה נעשה באותו צורה, אלא לא היה ארון, אז הם היו זורקים את הדם פשוט במקום שבה היה ארון. אבל לא היה שם ארון. היו צריכים לדמיין כאילו יש ארון, הכהן גם היה צריך לדמיין ככה, וכך הוא היה עושה את העבודה.
יש מחלוקת רמב"ן בספר המצוות, האם מונים את בניית הארון בחני המצוות. הרמב"ם לא מונה את זה. אחד מהפירושים שבאמת, זה לא יכול לעשות עוד ארון, עשו את הארון הזה.
בדיוק, כן, נכון. בדיוק, זה שיטת הרמב"ן. ובכל זאת, הארון הזה, הידיעה לא היה, גם לרמב"ן. כן? כפורת, כרובים, אש, אתם יודעים שהאש בדרך כלל מתפזרת. אש המערכה בבית הראשון, בגלל הרוח, לא הלך לשום מקום. כלומר, האש היה נשאר בדיוק בול פלט, תמיד באותו מקום. כן? שכינה, רוח הקודש, אורים ותומים, כל הדברים האלו לא היו. מסביר רש"י, כולה חד המילתא. הכל פה, כל הרשימה הזאת זה אותו דבר. מה העיקרון המנחה? שכינה לא שרתה בו. לא היה שכינה שורה בבית השני. היה בניין, היו עבודות, היה הכל, שכינתו של הקדוש ברוך הוא לא שרתה שם. לכן זה לא פלא שהכהנים והלוויים שזוכרים את הבית הראשון, רואים את הדבר הזה ואומרים, מה זה הבלי הזה? זה לא זה, לא לזה התפללנו. שאמרנו קדושה בשבת והוא ישכינן ויגלנו שנית, לא התכוונו לזה. אז זה תקופת בית שני. הבאתי פה עוד גמרא שמדברת על כל מיני דברים שהיו קשורים במקדש, שלא היו במקדש השני, כמו תלוחית שמן המשחה, צנצנת המן, מקור של הארון, שתדיה ופרחה, כל הדברים האלו היו חסרים. נכון. נכון. כלומר, הבניין הפיזי, הזכרנו לפני כן, לא היה יפה. אז בעצם הבית השני היה רחוק מהבית הראשון. גם בתוכנו, גם במראה הפיזי שלו, האסתטי, כמו שהזכרת. ובעצם אנחנו מדברים פה על בית שני מצד אחד, אבל לא בית מקדש שהתפללנו לו כל השנים. לא לזה בדיוק ייחלנו. אוקיי? מאוד דומה לדעתי למה שהציבור הדתי אומר על מדינת ישראל היום. זה במרכאות. סך הכל יש מדינה יהודית בארץ ישראל. אבל שאבות אבותינו חלמו על תקופת הגאולה, אני לא בטוח שהם חלמו על הפוליטיקאים שמנהלים היום את המדינה. ואני די בטוח שהם לא חשבו שבתקופת הגאולה יהיה רמת פשיעה כמו שיש, ופערים כלכליים כמו שישנה וכו' וכו'. כלומר, מצד אחד יש פה נס בלתי רגיל, באמת בלתי רגיל, עם חוזר לארצו אחרי כמעט 2,000 שנה, ומקים בה מדינה, ומדינה שסך הכל היא על המפה ולא הולכת לשום מקום. אבל מצד שני, אני לא חושב שאפשר להגיד, בדיוק לזה התפללנו. יש עדיין דרך שאנחנו צריכים לעבור. יש עדיין בעיות שצריך לתקן. אז זה לדעתי מה שקורה בתקופת בית שני. יש בית, זה נס, זה דבר אדיר. אחרי 70 שנה, חוזרים לארץ ישראל, בונים בית מקדש. אבל מצד שני, לא נזכור, תחת איזה שלטון? קורש, דריווש, ובתוך בית מקדש עצמו חסרים כל כך הרבה דברים. ובאמת, בסוגיה שהזכרנו, מהי הגדרת המילה שלום שמבטלת לנו את הצום, רש"י והרמב״ם חולקים. לדעת רש"י, כמו שאתם רואים פה, הוא אומר, כולה ימי תענית נינו בזמן הזה שאין בית מקדש קיים. ומתניתים בזמן קיימיילי, בזמן הזה קיימיילי, מדקטני וכשהמקדש קיים. לדעת רשי, מתי השליחים יצאו על אב מפני התענית? אחרי חובן הבית. בתקופת הבית, לדעת רשי לפי זה, לא צנמו. לא היה צום, בצום בחודש אב. למה? כי בית המקדש קיים. נכון, זה לא בית המקדש הראשון, אבל זה בית המקדש השני. זה די טוב. קורבנות, יש. כהנים, לוויים, יש. לא צריך להגיד בתפילה ששנה הבאה בירושלים הבנויה, ירושלים כבר בנויה, ויש שם ברוך השם את בית המקדש. ברוך השם, דבר יפה. רבנו חננאל, כידוע לכולם, אנחנו לא יודעים עד היום כמעט, למה באמת פירושים מסוימים נכנסו לשף וילנה, ואחרים נשארו בחוץ. חשבת על זה פעם בני? הרשש נמצא שם בפנים. למה הרשש ככה זכה להיות בפנים, המרשה ואחרים לא? חשבתם על זה? אז זכיתי השנה סוף סוף לראות למה. כל הזמן שחשבתי. ולמה הוא בקטן והוא בגדול? חשבתם על זה? והוא באמצע והוא בסוף. אז יש, באחד המהדורות היותר ישנות של שס וילנה, יש מה שנקרא אחרית דבר. כן? אז דבר ראשון למדתי מזה, מי זה האח, האחים והאלמנה רום? אני תמיד חשבתי שזה האחים והאימא רום. אבל תמיד הפריע לי, זה לא יפה. כיבוד הורים, שמים קודם את אימא, ואז את האחים, צריך להיות אלמנה ואחים. אז מוסבר שם, זה לא אימא, זה אחד מהאחים. היה שני אחים, היו שלושה אחים, אחד נפטר, אז האלמנה של האח השלישי זה האלמנה רום. זה לא האימא, זה השם הבא, אחרית הבר, הם מסבירים מי נכנס בפנים, מי לא. ותתפלו, זה לא הכל בערי קודש. יש כאלו ששילמו, יש כאלו ש... רבנו חננאל נכנס על הדף. אני לא זוכר למה הם אומרים רבנו חננאל על הדף. אוקיי. אבל כידוע לכולם, הוא לא רק קצר, הוא ממש קצר באותיות. אז קשה לראות. אני חושב שעשיתי פה, ברוך השם, אני חושב מבצע לעם ישראל, הגדלתי את רבנו חננאל. בזמן רבנו חננאל, אני אכנס ליום בעזרת השם אחרי 120 שנה, אני מקווה שרבנו חננאל יגיד לי, אשר כוח הגדלת אותי. בזמן שיש שלום, כלומר, כל זמן שבית מקדש קיים, יהיה לששון ולשמחה. פשוט, יש בית מקדש, לא צמים. הרמב״ם לעומת זאת אומר בפירוש, בפירוש המשניות, בדיוק. פירוש המשניות לרמב״ם על המשנה הזאת במסכת ראש השנה, הוא אומר, השליחים יצאו באב בזמן שבית המקדש היה קיים. היו צמים בתשעה באב בזמן שבית המקדש קיים. בואו נראה מה שהוא אומר, ובבית השני לא היו מתנים, לא עשרי בטבת ולא 17 בתמוז, וכו'. אלא הרוצה יתנה או שלא יתנה. למה זה דומה לדעת הרמב״ם? בית שני בנוי, זה תקופה שאין שלום,
לפחות לגבי בית
המקדש. ואין מלחמה.
לא, לגבי
תשעה באב. אבל זה, לפי כך לא היו יוצאים הטבת ועל תמוס. והיו מתאמים תשעה באב, אף על פי שהוא מסו לרצונם, לפני שהוכפלו בו צרות. כמו שהתפאר בתעניות. בדינים אחרות לדעת הרמב״ם, מהי התקופה של תקופת בית שני לדעת הרמב״ם? אין שלום ואין שמת. יפה. מה זה שלום? יפה. לדעת הרמב״ם כנראה המילה שלום זה הרבה יותר רחוק מאשר סתם בית מקדש בנוי. כלומר, לדעת הרמב״ם לא מספיק שיש לך את הבניין. צריך להיות הרבה יותר מעבר לבניין. צריך להיות פה תוכן שמספיק לענות על ההגדרה של שלום. בדיוק. צילמתי פה גם את התשפץ. אתם יודעים מי זה התשפץ, דרך אגב. כן, הוא אחד הראשונים. הוא כתוב למטה. אוי, עשיתי יפה. קיצר, אחד מהראשונים מספרד, בסופו של דבר התשפץ כאן בצורה יפה אומר שבזמן שבית המקדש חרב, אין שלום. בזמן שיש לנו את בית המקדש, יש שלום. פשטות וכאן. יש רעיה לשני הצדדים. פשטות המשנה על האב מפני התענית, שאני קראתי את המשנה לפחות, אני הבנתי, זה בתקופת בית שני, היו מקדשים את החודש על פי הראייה, ומדיין היו צמים, למרות שזה נשמע לנו מגוחה. בוא נחשוב על זה. תשעה באב בבוקר קמים, יושבים על הרצפה, אומרים קינות, ומאחורי הקיר, בית המקדש, הם מקריבים את תמנית של שחר. קצת מגוחך? יותר מקצת? אני גם מסכים. פשוט לא נצפה. זאת אומרת, יושבים בבוקר על הרצפה, חמשת העינויים, כל השאר, יושבים אבילים, והם מקוננים, מקוננים, מקוננים. ובית המקדש שם. זה פשוט לא יאומן. בעזרת השם, אתה שואל שאלה טובה, אולי נקדיש לזה את השיעור בשבוע הבא, הבאתי עכשיו רעיון. על מה באמת שמים בתשעה באב? כלומר, האם זה רק על חורבן בית המקדש או על משהו אחר לגמרי? וחורבן בית המקדש זה רק סימפטום של משהו יותר רחב מזה. יפה, ככה רמב"ם מסביר מה זה תענית, אתה צודק. זה בעצם מה שקורה היום. אבל בוא נגיד שבתקופת בית שני בכל זאת שמים בתשעה באב, ועדיין, עדיין, עדיין יש את בית המקדש מקריבים קורבנות, אוקיי? במגילת תענית,
יש לך את כל הכהנים הגדולים שקונים בכסף את השלטון.
יפה, יפה. כלומר, אתה מסביר את הרמב״ם שבאמת יש לנו את הבניין, אבל הבניין לא עושה לנו את הגאולה. מה שעושה לנו את הגאולה זה מה שעושים בבניין הזה, ואתה צודק, יש כהנים שקונים בכסף את הכהונה שלהם, ויש המון שחיתות, ויש המון בעיות, אז אנחנו תחת שלטון זר, עם כל הכבוד, זה לא גאולה שלמה. לכן עדיין צמים בתשעה באב, זה מה שאומר הרמב״ם. רשי חולק, רשי חולק לגמרי, והבאתי פה רק ראייה, סליחה, שנייה, ממסכת מגילת תענית, שבאמת בגולר בראשונה התקינו להם את יום תשעה באב שהם מביאים בו קורבן עצים. כלומר, היה באמת חגיגה גדולה במגילת תענית, דעת מגילת תענית בתשעה באב, זה היה יום של קורבן עצים, היו בעצם מביאים את כל העצים למערכה של המזבח, והיה בה חגיגה גדולה. אז מצד אחד יש לנו את הרמב״ם, מצד שני את רשי, האם היו צמים בתשעה באב או לא. רשי אומר, שלום לבניין בית המקדש. יש לך את הבניין, זה נקרא שלום. לדעת הרמב״ם לעומת זאת צריך הרבה יותר מהבניין. מה רציתי להגיד?
נראה
שכבר
התקבלו,
שרשם,
כמו שהיום נניח, הדיון של תשעה באב עדיין רלוונטי, אבל אנחנו אומרים את תפילה, ועלינו את מתארים מתוכל לרתנו, וזה שלוש אנחנו באב. ברור שזה מבוכח, פשוט לא שינינו את זה, כאילו. אני שהתקבלה כבר עצום, אני לא רגיש שזה מציג חזר להיות כמו שזה בשביל למצוא לו.
אתה מסביר, אני חושב שאתה מסביר.
אני מלכתחילה אולי לא קובעים אותם בתקופה כזאת, אבל כבר עצום פייה, אני לא רגיש שעכשיו זה כבר הגענו בשביל למצוא.
אתה צודק, אתה צודק שזה באמת דין אחר, שברגע שמשהו יתקבע בעם ישראל אתה לא יכול ללכת ולשנות. תשמעו, בנושא אחר לגמרי, שהתחילו פתיל תחלת, הוציא את התחלת, והם עם כל ההוכחות שלהם באו ואמרו, זה התחלת האותנטית המקורית מהחילזון והכל, תאמינו לי שרוב הפוסקים שלא ססו עלי כפר ולבשו את התחלת, זה היה בדיוק בגלל הדבר הזה. אנחנו בציבור הדתי, אנחנו שמרנים, אנחנו לא משנים דברים ככה מהיום למחר. וזה לדעתי בריא בסופו של דבר, אבל בכל זאת צריך להיות קצת פתוח לעובדה שמשתנים דברים בכל הצדדים. אז השתנה משהו, יש בית מקדש, ואתה אומר לא מספיק השתנה. ואתה אומר, עזוב, לא מספיק השתנה, כבר יש צום, לך תשנה את זה. אתה צודק, אתה צודק. ובכל זאת, לדעתי, רשי והרמב״ם הם בדיוק לשיטתם. למה הם לשיטתם? בית המקדש העתידי, איך ייבנה לדעת רשי? יפה, תסתכלו פה מצד ימין של הדף, פסוקה, דף מ"א עמוד א', אומר רש"י, בית המקדש ירד בנוי מהשמיים. כלומר, במילים אחרות, כאשר יש בניין, זה סימן משמיים, שהגאולה הגיעה, שרוצים את הבניין, שיש שכינה והכל מכל כל. יפה, זה דעת רש"י. הרמב״ם לעומת זאת אומר, הלכות בית הבחירה, הרמב״ם כותב הלכות בית הבחירה, כאילו מחר אנחנו הולכים לקיים אותה. הלכות בית הבחירה, תחילתה, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. מי בונה? אנחנו. חייב להזכיר פה בדיחה, סליחו, חייב להזכיר. פעם אחת בישיבה שבה אני למדתי, היה איזה מודל של בית המקדש. אז העובד הערבי שאל אותי, מה זה? אז לא רציתי להגיד לו שזה הר הבית, אז אמרתי לו שבעתיד ייבנה בניין ודדה ואנחנו נבנה ואנחנו נבנה. בסוף אחרי שהוא תפס את הפרינציפ הוא אומר לי, מה זאת אומרת אתם תבנו? אנחנו נבנה. מתי יהודים בונים? מילים אחרות רבותיי, אומר הרמב"ם, מי דואג לבניין בית המקדש? אנחנו. זאת אומרת, העובדה שאתה בונה בניין זה לא סימן משמיים שהגיע את הגאולה. אתה בונה את הבניין, זה מצוות עשה של התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כפשוטו. לכן אומר הרמב״ם, העובדה שיש בניין לא מוכיח שום דבר. לעומת רש"י שאומר שזה ירד בנו מהשמיים. לכן עצם העובדה שיש בניין מוכיח ששכינה שורה בישראל ומשהו השתנה לגמרי לגמרי לגמרי. לכן לדעתי רש"י והרמב״ם לשיטתם. נכון? אתה צודק, אני אומר, אבל זה רק מראה את, את המחשבה של רש"י. שרש"י אומר, אם יש בניין, זה מוכיח שמשמיים, משמיים אנחנו רוצים בו. אוקיי? אני גם ציטטתי פה את הרמב״ם לגבי בכלל צום תשעה באב. הרמב״ם אומר משהו מעניין לגבי צום תשעה באב. הוא אומר חמישה הדברים שקרו, ואז הוא אומר, וביום, ובו ביום המוכן לפורענות, חרש, נסורת הרשע ממלכי אדום את האחד וצביו לקיים. מה הכוונה ביום בו מוכן לפורענות? מה הכוונה? כאילו היום הזה מקולל, וכאילו הוא מבקש, תביא לי עוד פורענות בשביל היום הזה. זה מעניין, ואולי שבוע הבא באמת, על פי הצעת שלמה, נקדיש תיאור לזה, באמת מה אנחנו צמים בתשעה באב. כי אם אנחנו מסתכלים בקינות, אין הרבה על בית המקדש. יש יותר על עם ישראל, המצב של עם ישראל אחרי חורבן הבית. יש בכלל קינה על שריפת התלמוד בפריז ב-113. יש שם קינה על מסעי הצלב כמובן, ארבע קינות על מסעי הצלב, ובכולי וכולי. כלומר, למה כל זה בתשעה באב? הרמב"ם אומר, זה היום שמוכן לפורענות. זה היום המקולל של עם ישראל. וממילא, אומר הרמב"ם, העובדה שנבנה הבית, בשנייה כמובן, כלומר בית השני, לא משנה שום דבר, זה עדיין יום מוכן לפורענות. אולי בעתיד, כמו שהרמב"ם אומר, בסוף הלכות העניות, באמת יתפתלו את העניות האלו. אבל, כמו שנראה עוד שנייה, אבל כרגע זה יום בו מוכן לפורענות. אז אם נסכם עד עכשיו, לדעת רש"י, העובדה שיש בניין בית המקדש, מתבטא לצום. לדעתי יש לרש"י הזה כמה וכמה השלכות על מצבנו במדינת ישראל היום. העובדה שיש מדינה, והעובדה שהשתנה משהו בעם ישראל, אמרתי בתחילת השיעור, גם אם אתה לא ציוני שרוף, אתה חייב להודות שהשתנה משהו. יש מדינה יהודית בארץ ישראל.
אין בית מקדש.
אז עדיין אנחנו צמים תשעה באב, אבל אולי לדעת רש"י, צריך באמת לעסוק בשאלה, מה עם הצומות האחרים? מה עם ביטויי האבלות שלנו? כלומר, לדעת רש"י, העובדה שמשתנה משהו לא קטן, בעניין בית המקדש בכל זאת, אבל משתנה משהו, זה כבר מחייב את צום תשעה באב להשתנות. אז נכון אין בית מקדש היום.
אבל שוב, למה בית מקדש משתנה לפי
דעת רש"י? לדעת רש"י העובדה שיש...
שכינה,
יפה.
שכינה לעולם.
יפה.
גם הרמב״ם טוען שזה שכינה שבאה לעולם. אם תגיד לי שהיום נמצאת שכינה, אז אני אגיד לך.
אני חושב שהעובדה שיש מדינה יהודית בארץ ישראל בהחלט מראה משהו, שבאמת זה מתנה...
משהו.
כן. אז אני אומר, לדעת רש"י אפשר להתחיל בדיון. אפשר להתחיל בדיון ובאמת להתעסק בשאלה שאתה שואל. האם באמת שורה שכינה כמו בית שני או לא וכו'. אבל יש דיון. אפשר לקיים דיון ערב שלם על פי דעת רש"י. לעומת זה, על פי דעת הרמב״ם, דיון לא מתחיל. יש בית מקדש עדיין סמים. אז מה, אין היום כמעט אפילו את זה. אנחנו נתחיל בדיון לשנות את ימי בין המצרים. לדעת הרמב״ם, הדיון לא מתחיל בכלל. אוקיי. אני מסכים, אבל אני אומר שדעת רש"י יכול להיות מציאות ששכינה שורה יותר היום בישראל מאשר לפני 100 שנה. אז נראה. אני אומר לדעת רש"י אפשר לעשות דיון, ואולי להגיע למסקנה שבאמת לא ישתנה שום דבר, כי אין שכינה. אבל דיון אפשר לקיים. כן, בית המדרש של רש"י באשכנז יכול לקיים דיון בנושא, או בצרפת. רש"י למד באשכנז, אבל הוא היה רב בצרפת.
יש לך דיון אחר בעניין הזה? והאם אתה יכול היום להקים בית
השני? יפה.
האם אתה מקובע?
רמב״ם אומר שכן.
האם הציווי של בית השני עדיין תקף?
יפה. כלומר, האם בית המקדש השני היה משהו או לא? כידוע לך, בקדושה שלנו, אנחנו בעצם אומרים שלא. מה אנחנו אומרים בקדושה? הוא ישמיענו ויגלנו.
בית המקדש השני הוקם על ידי נביא.
אתה צודק. אתה צודק שבאמת כדי לבנות בית מקדש, זה הרבה גמרא מפורשת אפילו, והפוסקים אומרים צריך נביא, צריך סנהדרין, צריך הרבה יותר ממה שיש לנו היום. אתה צודק. אבל כמו שאמרתי, בדיון הזה בבית המדרש של רש"י אפשר לקיים ולהגיד, בסופו של דבר אנחנו לא משנים כלום, כי אין שכינה ואין נביא ואין סנהדרין, אבל יש מה לדון. לדעת הרמב"ם אין על מה לדון בכלל, כי אנחנו רחוקים מאוד. ומה אני מנסה להגיד? השפת אמת על הגמרא הזאת, כידוע השפת אמת לא היה רק פרשן על התורה, וגם היה פרשן על הגמרא. אנחנו לא מדברים פה על פירושים חסידיים על הגמרא. ממש למדנות. כלומר, חסידי גור תמיד תמיד היו למדנים. אני לא יודע מה קורה היום, אבל במרוצת ההיסטוריה כן. השפת אמת אומר, וייתכן פירוש זה לפי מה שכתבתי לעבד, משמעות הרמב"ם פירוש למשמעות לבית שני נמי, אחר שבטל מלכות חשמונאי, והיו כפופים לאומות העולם, נקרא אין שלום. השפת אמת מעמיד את הרמב"ם אך ורק במציאות שבה אין מדינה יהודית בארץ ישראל. כלומר, אם יש בית מקדש פלוס שלטון יהודי, גם הרמב"ם יסכים שלא צמים בתשעה באב. והיה תקופה מאוד קצרה של 200 שנה, משהו כזה. כן. ובכל זאת, זה דעת השפת אמת. אני לא חושב שזה פשט הרמב״ם, אני באמת, לולי זה מסתפין המיני, אני בא ממשפחת גור, אז אני לא אוהב לחלוק על השפת אמת, אבל בכל זאת, המשפחה תשלח לי, אני אחלוק באמת בענווה, ולדעתי זה לא פשט הרמב״ם. הרמב״ם אומר בסוף הלכות תעניות, תסתכלו בצד שמאל של הדף, כל התשומות האלו עתים לבטל ימות המשיח, ולא עוד אל השם מתווים להיות ימים טובים, ימי צום ושמחה, שנאמר כה אמר השם צפקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לצום ולשמחה למועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. שואל הרב מוישה סולובייצ'יק, שהוא היה האבא של הרב סולובייצ'יק של דורנו, הרמב״ם בדרך כלל לא מביא את כל הפסוק שהוא רוצה להוכיח משהו. הרמב״ם אומר שהצומות יתבטלו. הוא לא יכול סתם להגיד את זה, למרות שהוא הרמב״ם והוא גם רב דוקטור, הוא חייב להוכיח את זה. אז הוא מביא פסוק שיוכיח את התזה הזאת. זה פסוק בזכריה. אם היית צריך להוכיח את זה, איפה הייתם מפסיקים את ההוכחה? יהיו לבית יהודה, לששון ולשמחה. ג'סטה. ולמועדים טובים. נקודה. למה הוא מוסיף את המילה והאמת והשלום אהבו? זה סוף הפסוק. למה הוא מוסיף את זה? למה זה כל כך חשוב לדיון? מלמדים אותך בכל קורס רטוריקה אף פעם לא לבזבז מילה. כמו התורה, לא לבזבז מילה. כי שם אנשים משתעממו. בדרך כלל הרמב״ם לא מביא את כל הפסוק. כמו אם היה תמיד מביא את הפסוק השלם, אז אני מבין גם פה. הוא בדרך כלל לא עושה את זה. אז למה הוא מוסיף את זה? כנראה שאנחנו צריכים ללמוד מזה משהו. אומר הרב מוישה סולובייצ'יק בגאונות לדעתי בצורה בלתי רגילה, הוא אומר, כי זה ממש קשור לעניין. מה זאת אומרת האמת והשלום אהבו? מתי יהפכו הימים האלו למועדים? בזמן שהאמת והשלום אהבו. בתקופת בית שני, האמת והשלום אהבו? מה פתאום? אמר נחרבה הבית השני? יפה. ממילים אחרות, הרמב״ם אומר, הצומות האלו יתבטלו מתי? לא בזמן שיש בית, כבר ראינו שהרמב״ם אומר זה לא מספיק, אלא בזמן שיש שלום. מה זה שלום? השלום הזה בפסוק, האמת והשלום אהבו. ממש לא יישגוי אל גוי חרס. ממש בלי שנאת חינם. אני חושב שכולנו יודעים היום, שאם ייבנה בית המקדש, ממש מחר, מה יקרה? מיד מחלוקת אדירה בעם ישראל, מחלוקת בצורה בלתי רגילה, עם תעלומת בחירות איומה ויותר. מי יהיה כהן גדול? חסיד? ליטאי? ציוני דתי? חבוקניק? קוקניק? מי יהיה כהן גדול? ואני מבטיח לכם, מי שיתמנה יהיה שטיבל מעבר לכביש עם כהן גדול אחר. אשכנזי וספרדי קודם כל. זה האמת והשלום אהבו? אז אומר הרב מוישה סולובייצ'יק, הרמב״ם חושב שהמילה שלום בגמרא שמבטא לצום תשעה באב, זה רק באמת שלום שיהיה בעתיד, השלום של כל הנבואות, של לא יישגו יגול חרב, שבאמת האמת והשלום אהבו. דברי שלום ואמת. כן, קצת שונה שם, נראה לי הפירוש שם זה פשוט, היה מחלוקת באמת, לפי הגמרא לפחות, שלא רצו לקבוע את פורים לחג, לכל החיים לאורך ימים ושנים, אז היו צריכים לשלוח עוד איגרת להשתיק את המחלוקת, אוקיי? ולכן יש את איגרת הפורים הזאת השמית, כמו שכתוב שם בפסוקים, בהקשר הזה של דברי שלום ואמת. כאן האמת והשלום מהו, אנחנו יודעים שאנחנו מאוד רחוקים. במילים אחרות רבותיי, יש מחלוקת בין רש"י לרמב"ן. האם הבניין, לדעתי, האם הבניין בעצם מראה שיש השראת שכינה, או לא מספיק שיש בניין, צריך השראת שכינה ממש. מה הסימן לדעת הרמב"ן? האמת והשלום מהו. בלעדי זה אין לנו את זה. עכשיו, לדעתי, המחלוקת הזאת בין רש"י לרמב"ם, וניקח אותה עוד צד אחד קדימה בחצי דקה וזה מסיים, זה לדעתי המחלוקת שיש היום האם לבנות את בית המקדש או לא. אתה הזכרת את הבעיות ההלכתיות של אין נביא ואין סנהדרין, אבל בהנחה שמתגברים על זה, האם הבניין מביא את האנשים ויחזיר את כולם בתשובה, באמת יהיה גאולה? באמת. או שמה? לא. או שמה? לא. If you build it, it will come. זה לא מספיק. צריך גם שיהיה בו תוכן. צריך להשתנו המון דברים. באמת שזה יהיה גאולה. זה לא יהיה גאולה אך ורק שיש בניין יפה. אבל גם אם זה מצווה, יכול להיות שאנחנו לא נוכל לקיים אותה.
זה אולי יכול לענות שאלה בבית המדרש של הרמב"ם לגבי ש...
נכון.
אם אתה
תצביח
בעולם הזה
בלי בית מקדש, אני לא יודע אם לרמב״ם באמת אפשרי בלי בית מקדש, אבל בכל זאת, אוקיי, זה דיון בבית מקדש של הרמב״ם במצרים, אוקיי. רבותיי, רק לסיום, אני באמת חושב שזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לעסוק בהם היום, ולדעתי שיטת הרמב״ם באמת צורקת עד השמיים ואומרת לנו שבאמת גם לדעת רש"י אין בית מקדש היום, אבל הרמב״ם בוודאי אנחנו מאוד רחוקים גם במדינת ישראל המתחדשת מהמציאות הזו של האמת והשלום מהוו, וממילא לדעתי גם לרש"י וגם לרמב״ם הדיון מתחיל לדעת רש"י, אבל אני חושב שהוא מסתיים כמו שאתה אומר, כלומר עדיין מתנצום ועדיין מתאבל כי אין בית מקדש תכלס, ולדעת הרמב״ם בכלל אנחנו מאוד רחוקים. רק רציתי להביא לכם משהו, אם אתם רוצים לקרוא קצת ספרות על באמת השאלות האלו של אחרי קום מדינת ישראל, הבאתי פה קובץ, א', את האמת והשלום אהבה של הרב מויסה סולובייצ'יק, צילמתי פה, נדמה לי שהמרשה אומר אותו דבר, צילמתי גם אותו, אבל אני לא בטוח לגבי המרשה, תקראו לבד. יש פה מהרב קוק, אחרי, פה תשמעו, למה לבטל את צום תשעה באב? אותה הרב קוק חי קודם כל, לפני קום המדינה. אז מה היה האירוע הגדול? אני כמעט נפלתי מהכיסא. לא, מה את רואה דבר? אני חושבתי, אפרת בלפור, כמעט, לא. בוא תשמעו. תגובה למינויו של הרברט סמואל לנציב עליון בריטי בארץ. מי זה הרברט סמואל?
יהודי.
זה יהודי עמי. אז מינו יהודי להיות הנציב העליון הבריטי על ישראל. הראשון. אולי על פי זה נבטל את צום תשעה באב. הרב קוק נקבל שאלה. תראו מה הוא אומר. כמובן הבאתי פה גם כן כמה הפניות למאמרים שנכתבו בעקבות קום המדינה וגם בעקבות מלחמת ששת הימים. אוקיי? מה שלא הבאתי פה זה דיון מעניין, לדעתי צריך בכובד ראש לשקול את זה, מה לעשות עם תפילת נחם היום. כי בתפילת נחם לפחות, גם הרמב״ם אולי יודע משהו כן השתנה. להגיד שהעיר האבילה בזויה שומימה, אבילה כן, בזויה... שאלה אם אתה קורא יתד נאמן או הארץ, וודאי, 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 לא שומעים מה? יש על מה לדון. הרב דורון עשה מה שהוא אמר, הרב חיים דוד הלוי היה קצת יותר סולידי, הוא רק אמר, תוסיף את המילה שהיה, בסדר? כן, הרב סולובייצ'יק התנגד לגמרי, אמר, זה עדיין אבל, בזוי, שומע מה שיבנה בית המקדש, לפחות. אבל זה דיון בכובד ראש, גם לרש"י, גם לרמב״ם צריך לעסוק איתה, כי היא מציאותית, העיר כבר לא שומעה. אוקיי, אז מי שרוצה לקחת, הדפים פה, בבקשה. יפה. אחרי שיעור גיא היא עיר שזה בדיוק בניגוד לרש"י. כלומר, הרמב״ם אומר, האמת והשלום מהוו, איזושהי חזון ושלום עתידי. ואומר רש"י, מה זה שיש שלום? שם הגמרא בראש השנה, שאין יד הגויים תקיפה על ישראל. לדעת רש"י פשוט, אין יד הגויים תקיפה על ישראל, זה ההגדרה של ימי שלום. זה כנראה לא ההגדרה של הרמב״ם. לדעתו שלום זה הרבה מעבר לזה.